אז זה מעביר אותנו לרשימה של מהם הטקסטים שעליהם אנחנו נסתמך, ואנחנו בקורס הזה מסתמכים על טקסטים מאוד מאוד חשובים בבודיזם, אבני הבניין החשובות ביותר בבודיזם. השיעור הזה הוא שיעור מבוא, ותמיד בשיעורים הראשונים אנחנו אומרים מה הטקסטים, מי המורים, על מי אנחנו מסתמכים. ונעשה כאן רשימה קצרה שלהם. למה אנחנו עושים את זה? א', כדי לשמור על שושלת תאומה, ולתת לכם הרגשה שאתם מקבלים חומר שהוא אותנטי, ואנחנו רק ללמדים חומר שהוא בא ישירות מתוך לימודי הבודים ומעניקים, ומתוך שושלות שלא נקצעו, שהן תאומות. ב', זה הסיפור הידוע, יום אחד יבוא לפה, עדה עליי למה, אז אם תספרו לו, שמחה אם לא יעשה לו מי זם, הוא שואל אותם, מה למדת היום? כן, אז אנחנו קצת נזכיר את מי אנחנו לומדים, כי זה מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב. וזה יהיה אתם השיעור הבא. כמובן, הכל מסתמך על הבודה, אז את זה אני לא רושמת אפילו. אבל מה עשה הבודה? הבודה הגיע לארצו, ואז הוא פגש תלמידים, שמה? תלמד אותם. הוא בהתחלה רוצה רב ללמד, והסיפור אומר ששישה שבועות אחרי ההערה שלו הוא לא רצה לדבר. הוא אומר, ראיתי דברים כל כך עמוקים, אני לא יודע איך אני צריכה יכול להסביר את זה, לא מאמין שיכול להסביר את זה. ואז באו התלמידים, אתם זוכרים לחמשת הראשונים, שהיו הנאמרה בגוריה בגלגול קודם, והיה להם קשר קר מחזק איתו, והם פגשו אותם בפעימות. וכולכן זה אומר, תלמד אותנו, מה קרה פה? ואז הוא התחיל לדבר על ארבע המיטות ובכלל. ואז הוא דיבר 45 שנה הוא דיבר. והוא לא כתב שום דבר. והוא דיבר על הקהל שהיה נתונה, ומעשה קהל הזה אני צריך להגיד לך, תראה איפה את נמצאת, איפה אתה נמצא. מכיוון שהוא בודה ויודע בדיוק איתו כל אחד נמצא, הוא דיבר על הרמה של האנשים, הוא דיבר מספיק זמן, היינו בסדר הקודמת, דיבר מספיק זמן ומספיק חזרות, עד שהקהל שלו קלט. הוא דיבר לפי הקהל שהיה לו באותו רגע, וכל פעם היו קהל לישרים, הוא גם ידע את ברחבי הודיו ועבר מתחומות. אחר כך באו אנשים וערכו את כל המחל העצומה הזאת שעשינו חיים. אז הכל בא מהבודה, אבל עכשיו יש לנו את הקטע הלוגי, שתומצת על ידי מחברים מסוימים לתוך הקצוצות של הבודה. ואנחנו נראה פה במיוחד, תראו, יש לנו בלימוד הבודיסטי שאנחנו לומדים, יש תמיד את קליפות הבצל. מה שמייחד את כל הקליפות הבצל האלה זה שההוגים הקדומים שכתבו, כתבו לקהל שהיה הרבה יותר מתקדם מאיתנו ברמתו הרוחנית. תלמידי הבודה רק שמעו פעם אחת וזכרו ורשמו את כל הקליפות שלו. שמעו פעם אחת על ריקוד ותעשו ריקוד. אז הדור הולך ופוחד, כמו שהם מתחכים מהבודה הרבה. אז לכן הכתבים האלה כתובים אנחנו לא יכולים לקרוא אותם בלי עזרה, בלי בראש, בלי בראש, אלא הרבה יותר מדי תמצאים. אתם תראו, אנחנו נביא ציטטות משם, אתם תראו, רק מהציטטה אי אפשר להבין. הלב הבצל זה הבודה. אחר כך יש את החכמים ההודים הקדומים, שמאסטר דיגנה גאוטמיה. אחר כך יש חכמים הודים מאוחרים, שזה יותר לקראת סוף האלף הראשון בתפילה. עכשיו שנטידבה, נגר, ג'ונה, אלה כבר החכמים ההודים המאוחרים, שזה לקראת סוף האלף הראשון. למה הם מאוחרים? כי אחרי זה הבודיזם לא ירדה בהודו. היו פלישות של מוסלמים שהחריבו את המגזרים, החריבו את הספריות. ובהודו הוא כבר לא ירדה, ולעומת זה המשקל עבר לארצות אחרות, כי בית אחת מהן. ואז בערך לסיבות אלף, הספירה, קצת לפני, קצת אחרי, הבודיזם עבר לארצות אחרות, בסיבת למשל. ואז יש לנו את השכבות הבצל של המפרשים של החכמים הטיבטים. יש החכמים הטיבטים הג'ונגיסט, כמו הפישה, שזה הקדם פה, למשל תורת הלו ג'ונס, זה החכמים הטיבטים המוקדמים. אחר כך יש את הבינוניים, שזה יצאת נונקאפה בבנר, למשל, מייבדים אותם. אחר כך יש יותר מאוחרים, שזה מאה ה-17-18, שאלף כבר יש מסורת גדולה של מנזרים בטיבט, המנזרים מאוד התפתחו ומאוד פרחו. ואז נוצר צורך לכתוב ספרי לימוד למנזרים. ואז ישבו לנו גדולים וסיכמו את הדברים האלה ופרשו אותם ופרשו אותם לפרטי פרטים, זה החכמים הטיבטים המאוחרים יותר, ויש כמובן שזה ימינו, אבל אלה יש מעט. ומה שמציין את הקורס הזה, שאנחנו נסתמך על אחד שעדיין חי, חכם טיבטי גדול שעדיין חי, לפי מיטב ידיעתי, במיוחד בשנת 92 חי. והסגע נרשום אתם. הרבה מהקטעים המתורגמים שאתם מקבלים, אתם... אז הראשון שבהם, שהוא חשוב לנו, נקרא צמא קונטו. עברו אחריי, צמא? קונטו. צמא? קונטו. בעברית, צמא אנחנו יודעים, נכון?
צמא?
כיפה, נפלא. קונטו זה כובד, או אסופה, או תקציר. אנחנו נקרא לזה בעברית הכובד על התפיסה התקציר. זה ספר שהמחבר שלו הוא מאסטר דיגנגה.
שמו בטיבטית לופון צ'וקלנג.
מאסטר דיגנגה חי בהודו. בערך מעריכים את מועד חיבור הספר כשנת 400. וזאת הערכה, כי אף אחד לא ממש עבר. זה אומר כמה זמן אחרי הבודה? כמעט 1,000 שנה אחרי הבודה. הוא היה הודי שחי בהודו. אז הוא מהשכפה הזאת של המחברים ההודים הקדומים. הוא נחשב למייסד של מסורת הלוגית ההודית. הוא כתב ספר מאוד מאוד סמכותי, עשרה פירוש. אז הפרשן הראשון והחשוב ביותר בלוגיקה הבודית כתב ספר מאוד ידוע. תדעו אחריי, צבע, נמרים. הנמדרן פירושו באור. אז הבאור על התפיסה התקפה. והמחבר כאן הוא מאסטר דרמה קירצ'י.
בטיבטית שמו לופון צ'ודרק.
תמיד כשאנחנו מזכירים שם של חכם גדול בבודהיזם, אנחנו תמיד נותנים תואר כדור. אנחנו לא זורקים סתם דרמקים אותי, אנחנו אומרים לעשות את זה. לא אומרים סול קאפה, אומרים ג'ה סול קאפה, ג'ה זה תואר כדור. אומרים קושי, אומרים קושי. ההערכה היא שהטקסט נכתב בערב בשנת 630 לספירות. עכשיו, את הערכים האלה, אף אחד לא ישתבר על הדיוק שלהם. ויש כאלה שאומרים ש... מאסטר דרמה קירצ'י היה תלמיד של תלמיד של דיגנגה, שהיה שני דורות מרחק ביניהם, ואז השנים לא כל כך מסתדרים. אז אנחנו לא נשבעים בתארכים, זה משהו שחוטט לנו מושג. מאסטר דרמה קירצ'י כתב ספר בין 4 פרקים, שהוא הביאור על מאסטר דיגנגה. כפי שתראו, ואנחנו גם יש לנו שם מובאות מדרמה קירצ'י, גם אותו אי אפשר לתרום בלי אותו. אבל הוא רוצה צעד גדול קדימה לעומת השפה הקלאסית מאוד שונה קרדינלית. הספר הוא בין 4 פרקים. כל פרק נחשב ליצירה פילוסופית בפני עצמה. כל פרק הוא כמו יצירה מוזיקה בפני עצמה. ויותר מאוחר קמו המדרשים היותר מאוחרים וכתבו את הרשימה לספר הזה, שאותם אחר כך לומדים במנזרים, פרמנה זה רק אחד הנושאים שלומדים במדברים. בפרקים הקודמים דיברנו על 5 הספרים הגדולים שלומדים במדברים. בינגוע, מדיאמיקה, פרמנה, פרז'נה פרמיקה, אבידה מקוסטה, ולאמרים שלאו דווקא לומדים במדברים, אנחנו לומדים. אבל זה ה5. אז זה רק אחד מ5 הנושאים הגדולים. אז אם הם לומדים שם לפני שנה, עושים שנה חלק מהזמן מודעת על זה, אבל לא כל הזמן מודעת על זה. וחלק מהזמן שמוקדש לפרמנה, הם מגיעים מקסימום ל2 הפרקים הראשונים שהספר הזה לא מכיר. הוא כל כך מלא בגדול של השיר. מעטים משפים מעבר. כמעט לא קיים. אז עכשיו, זה ההודים המאוחרים, זה המייצג שלהם. כאמור, גם הספר הזה אנחנו צריכים לקרוא. עכשיו אנחנו עוברים לטיבט. אז הפירוש הבא, ופה אין לנו כבר סנסקריט, כי עכשיו זה כבר נכתב במקור בטיבט. תתרו אחריי, טרלם, סלג'ל. טרלם, סלג'ל. טר זה העברה הראשונה של המילה טרפה. טר זה מייצג נרוונה. למ, דרך. הדרך להערה. סל זה להבהיר או לפנות. להבהיר כאן. ג'ל זה לעשות. אז אנחנו נקרא לזה הערה את הדרך לחופש. והמחבר כאן הוא גטר ג'ה, השנים שלו היו 1362 עד 1432. פירוש שמו, כתיבטי, זה יורש לעצר. איזה קטו ירש, את הקשת זה תמצאת. הוא היה אחד משני התלמידים הגדולים של זה תמצאת, שהיו בעצם הרבה גדולים. הוא היה קטר תפתי אחד, קטר רב זה שני. עד הלילה מהראשון, שישי, אז הוא כתב פירוש נפלא על מסקר דרמטיינטי. מאוד קשה לקריאה. אנחנו צריכים לברע גם לזה. אז ההבאה שתבוא לנו פה סוף, זה הטקסט שמשמש לו בפרוס שלנו. סמה? קונקיין. סמה? קונקיין. זה בעצם קיצור שמוקשן על האור. גן זה כמו תכשיט בראש הכתר. אין סגן על הטרף. אז דום זה הכוונה שמאחורי, או המחשבה שמאחורי, וצמא זה התפיסה התקפה או התפיסה הנכונה, אז אנחנו נצטרך לתרגם את זה, עטרת המחשבה הנכונה. זה קיצור של השם, זה לא השם. המחבר, שמו ישן, והוא נולד בשנת 1928, ואני מקווה שעדיין. אני לא מאמינה שאף אחד מהקוראים האלה מפוגר. לא רק בעברית אין לך תרגום. אפילו לאנגלית אני מספק אם יש. יש עכשיו תרגום של יש שמה כלפתח חלקים של יש שיש שמה. ואותם אתם תקבלו את זה. לכן כל כך חשוב ללמוד טיבטית, כי החומר הזה נורא חשוב. הוא איננו, עוד אין אותו. ואתם תהיו אלה שתרגמים. אם אתם מדברים עם אדם שלמד קצת בודהיזם טיבטי, כולם שמו בגנאי, כולם שמו דרמה קירפי, כולם שמו גרטב ג'ה, לא כולם שמו על גשי ישו וואנקצ'ו, כי הוא בן דורן. גשי ישו וואנקצ'ו, יש לכם קטע ביוגרפי עליו הרגע הראשון, שאנחנו לא נדבר על הכאן, תקראו שם. ובקיצור, הוא נולד בטיבט, הוא חי בטיבט, גם בתקופת הכיבוש הסיני, הוא סבל מאוד מחת הסיני, הוא נשלח להם מחנות כפייה, יותר מאוחר יצא משם, ויותר מאוחר הם נתנו לו משרות של פרופסור, אפילו היה פרופסור ללימודי פילוסופיה מוזיקה. ואיש רפטלי, איש מבריק בצורה בלתי רגילה, מסופר על איזה ניסיון מבריק שהיה וככה. הוא כתב פירוש, לדעמתיר, תוך שימוש כמובן בכל המזרח שהיו לפניו, והוא הצליח לבאר את כל ארבעת הפרקים של דעמתיר. קשה לנו קצת להריץ כי אין לנו פרספקטיבה, אבל זה נחשב להפק שאין לו דוגמה. רק לתת לכם דוגמה שאפילו מאסטרדר מכיר לי, בעודו בחיים ניסה לבאר את הספר שלו עצמו. הוא ידע שהספר תמציתי מאוד. והוא כתב פירוש עצמי לספר שלו, שזה קורה הרבה בעודים. מישהו כותב ספר ואז הוא רואה שתמידי לא מבין מה, ואז הוא כותב פירוש עצמו. והוא לא הצליח לסיים את הפירוש שלו עצמו. וגש ישו וואנקצ'ו, שכמו מאוד מבריק, הצליח את כל ארבעת הפרקים לבאר. אז זה יפה יותר רגיל. דיברתי קודם לפני הפסקה על החשיבות הגדולה של הפיצוח הזה של החשיבה הלוגית הבודיסטית. והזכרתי לכם מה היו הכתבים שלהם אנחנו נסתמך. והזכרתי לכם יש זרמים שבהם המסורת הזאת פשוט גבעה כי לא תקפו אותם. ואז אתם פוגשים אנשים שבאים מהתורמים האלה, הם לא למדו את זה, והם אומרים, אה, את זה לא צריך. הם מחליטים שלא צריך את בני הדעת על מה הם מדברים. אתם רוכשים את זה הרבה דברים. אז אני יכול לצאת כל כך הרבה, תשאיר את הסלם מניטציה, זה מה שאתם. ויש אנשים שמתים מניטציה, והם לא מגיעים. וג'סון קאפה, זה סיפור הידוע על אמרי שמו, שזה הספר הגדול על השלבים, הדרך המדורגת להערה, נכנס לפולמוס עם האנשים האלה. בפרק המדיטציה שיש לו שם, הוא מתווכח עם אותו יריב שבא ואומר, תשב אל תחשוב על כלום וככה תגיע להם. כי גסון קאפה הכניס מאוד חזק בבודהיזם את המדיטציה האנליטית של לשבת ולחשוב על דברים. והוא אומר, נכון, מגיע שלב שבו אתה עושה לראות ריקוד ואז אין מחשבה מושגית, זה נכון. אבל השלב הזה לא יגיע בלי שיש את כל השלבים של האמירים, בדרך המדורגת של העם. בלי שאנחנו ניצור תפנים, בלי שאנחנו נפתח בודיצ'יטה, בלי שנפתח השקפה לפנה, בלי שנבין מה זה ריקוד, בלי שנבין איך צריך במיוחד כן הריכוז. בגלל זה, האמת הזה לא יקרה. כן הריכוז שתמיד יושב על הכס שלו ונותן את הרצאות, והיה מצביע לכיוון החלון, ומאחורי החלון היה גם יפה, והוא היה אומר, בואי, יש לי פה הרבה חברים טובים, ואני מתכוון לתנאים ולשתנים שהם מתאימים להם שם. הם יושבים ומוסים לגבות שלהם, הוא יפה. כל אלף שנה עשיתי את זה, לא יגיע לכלום. כי אין לו את הלמרים, אין לו את השלבים של הדרך, את התובנות בדרך, ואותם רוכשים על ידי המטריטציה אנליטית. והמטריטציה אנליטית הזאת מסתמכת על כל התורות של דרמה קרטי של אמריקים פיתות. כל מה שאנחנו לומדים. פעם שאתה תמידה תביא לרכוש את הידע הזה, זה לא בלתי אפשרי שזה יקרה שאדם יגיע. אבל אם זה קורה, זה בגלל שהוא עשה את כל הדברים האלה בגלגולים קודמים, וברחש את כל התובנות האלה. והרבה פעמים הוא לא מסוגל לנצח את זה, להעביר את זה למישהו אחר, כי התובנות יושבות בו, אבל הוא לא מסוגל לנצח ולהעביר את זה למישהו אחר. יש להם שם בבודיזם, אלה נקראים לבודות שהגיעו בעצמה, שאנשים שהם מגיעים עם איזה מינטרמה כזאת מדהימה שהם כבר למדו ועשו ושעשו להם ככה. והם מגיעים לחיים האלה, וכל מה שהם עושים זה לשבת במאה ולעשות להם להתרוצץ. הם לא מגיעים להערה מלאה, אבל הם כנראה מגיעים לנירוונה. אבל זה לא עונה, זה לא שזה פתאום קורה להם. זה קורה להם פתאום כאילו בחיים האלה, אבל כמו שנלמד בקורס הזה, המים לא יוצאים בחיים האלה. והם צברו את התינות הקרקע שזה יקרה בגלגולים קודמים. מה שנפלא בדרך הזאת, היא נותנת לנו הנחיה מיד לפצה. כמובן שאנחנו צריכים את הקרמה כדי שבכלל נבוא לשמוע. זה סיכול, שבכלל נתעניין, וגם שנרצה לתרגל ולהעביר את החיים כך שבאמת נבצר, זה סיפור אחר. אבל המסורת ישנה של להעביר לנו את הלימוד, שיעבה לנו את הבסיס לתנדו. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד, שאנחנו עובדים את הדברים כאן לא לצורך התפרצפות, לא לצורך את האגירת איזה ידע אקדמי שאנחנו נוכל לתאר את השתלשלות ההיסטוריה של הבודיזם, אלא הם הכרחיים כדי ליצור אצלנו את הבני הבניין, את הבני הדרך שאנחנו לעבור, כדי להצליח בפרקטיקה שלנו, שלא לתת ליד המקרה לשלוט, אנחנו רוצים למקסם את ההתגלמות שאנחנו עובדים להכין עליכם. זאת כל המטרה של הפרקטיקה. ולתת לנו את הבסיס הזה כדי שנוכל להגיע אנחנו. ובעקיפין הקורסים האלה מכינים אותנו לדרך הטנטרית שהיא מאפשרת לנו לעשות את זה בחיים האלה. זה דורש את המון החיים. אז זה מה שאנחנו עושים כאן, ולכן אנחנו גם רוצים שתעשו שיעורי בית. אז מהי המסורת של הלימוד של תורת ההיגיון? אז יש שני מקורות עיקריים במדברים, בצרם הגילופה. כתבים שבהם מתחיל את הלימוד של ההיגיון. אז אחד, האוסף הראשון של כתבים שנקרא דורה. דורה זה אוסף כתבים, ספר ושמו. דור זה האוסף. אוסף נושאים או לקט. זה לקט בין 15 עדפים שהם כולם קשורים לפיתוח תורת ההיגיון. למשל, אני אתן לכם דוגמה של שלושה נושאים חשובים שתלויים שם בספר, ועל חלק מהם נעבור בקורס הזה. אז נושא ראשון, איך מגדירים? איך מגדירים משהו? מה מהווה הגדרה, מה לא מהווה הגדרה? אתם עוד לא הגדרנו לכם, רק הגדרנו כלום. אז בינתיים, מה שדיברתי על אתם לא היה הגדרה, אלא יותר טוב. אז תקן מגדיר גם אתם. אז למשל, איך מגדירים? נושא שני, למשל, שעוברים עליו, ואנחנו נעשה אותו כאן, זה מובא של כל הדברים הקיימים. כאן אנחנו נדבר על כל הדברים. בקורס הזה אנחנו נקטלג אותם, זה מיון של כל הקורס. ושלוש, דוגמה נוספת לנושא שכלול בהדורה, ג' זה מה שקראנו בשיק שדרה, כל התורה הזאת, החקר של איך אנחנו נושאים את מה שאנחנו עושים. את העניין של התמונות המנטליות, הקטגוריות הן הקטגוריות הכלליות וההחלקות הספציפיות שלהם, כל זה שדרוש היטב שנבין כדי שנראה איך אנחנו עושים. ליש המים שלנו מקטלי גברים, איך אנחנו חושבים. אתם יכולים לקרוא לזה חקר הרשומים המנטליים. נושא מאוד חשוב, יכול להבין בפיסה ישירה של רפוא. וכל זה מצוי בספר דורה של ספר לילדים. ספר ברמה של תיכון במזרח. אז זה לא נראה בקורס הזה, זה אנחנו נעשה בקורס 13. אז זה מקור אחד ללימודי לא מוסר במגזרים. המקור השני, זה נקרא בטיבטית סאקריק. סאקריק, ריק זה ידע. סאקריק מתכוונים ללימוד הפורמלי של לוגיקה. מה זה לימוד פורמלי של לוגיקה? איך מוכחים דברים? מה זה הוכחה תקפה, מה הוכחה לא תקפה? מה נימוק תקף, מה נימוק לא תקף? איך עושים הוכחה בדרך של גבירה, איך עושים הוכחה בדרך הסקירה? יחסים, גבירות, כל הלימוד הפורמלי שלא בדעתם. אז עד כאן מבחינת מקורות, ושיעור הקדמה נותן לכם את הפורמות, אנחנו אחר כך עוברים את הדיון הזה. בחלק האחרון של ההקדמה, אנחנו חוזרים ישר לבודה. למה הבודה, למה בכלל צריך את הלימוד של תורה בלימוד? והבודה אמר את זה, קצת מתוך הבודה. מאוד חשובה. מכיוון שזה כל כך חשוב, אני הולכת לכתוב לכם משפט שלם בטיבטי. וזה מופיע גם בשיעורי בית שלכם, במדיטציה שלכם. מה הוא אומר המפעם? נא פירושו אני. נא אדם ג'אווה. זה מישהו שדומה לי. אני או מישהו שדומה לי, קנצק זה אדם. זה סונקי בראשו לשפוט. המשפט אומר ככה, אני או מישהו שדומה לי, יכול לשפוט אדם. כל אחד אחר, אל לא לשפוט, מכיוון שלבטח ליפוט.
אני אקריא לכם שוב בעברית יפה. אני או מישהו כמותי יכולים לשפוט אדם, אך אל לו לשום אדם רגיל לשפוט את זולתו, הן נפול ליפול. עוד פעם. אני או מישהו כמותי יכולים לשפוט אדם, אך אל לו לשום אדם רגיל לשפוט את זולתו, הן נפול ליפול. מה הוא אומר? בודה כאן מדבר. הוא אומר, אם אתם כמוני, או שאתם בודה, אתם ישות מוארת, או שאתם כמו בודה, זאת אומרת, אתם מאוד מתקדמים. מה זאת אומרת מאוד מתקדמים? יכולים לקרוא את המיין של אדם. יש לכם מספיק ידע, יש לכם פרמנה. אתם יודעים, אתם באמת יודעים מה קורה עם האדם הזה. אם אתם לא כמוני, אל תשפטו אותו. כל אדם שאין לו את הידע הישיר הזה של מה עובר בראש השני, אין לכם מה לשפוט אותו. כי הוא אומר, אם אתם תנסו, אתם טיפלו. למה מתאורים? נפול טיפלו. לעולמות התחתונים. וזה בדיוק מה שמפיל אותנו לעולמות התחתונים. אומר, אל תשפטו. אל תשפטו. מה זאת אומרת לא לשפוט? אז מיד עולה השאלה, אז אני רואה מישהו גונב, מישהו מכה, מישהו אחר, אני לא אתערב? כן, חובתי להתערב. אם אני רואה מישהו עושה עוול, ויש לי יכולתי לנוע אותו או לעזור, חובתי להתערב. לא לשפוט את הבן אדם. אין לי מושג למה הוא עושה את מה שהוא עושה. מבחינתי, אני רואה שנגרם עוול, זה הקרמה שיש לי, זה העיניים שיש לי כרגע לראות, זה מה שאני רואה. זה לא אומר שזה מה שיש. זה לא אומר שזה מה שהוא עושה, או היא עושה. אבל אני רואה עוול, אז זה הקרמה שיש לי. אם אני רואה עוול ואני לא קמה לעזרת האדם שנפגע, אז אני צוברת קרמה שלא לעזור. אם לפניי מופיע מציאות שמישהו נפגע ויש ביכולתי לעזור, אני חייבת ללכת לעזור. אבל מה שאני חייבת לזכור זה שכל עוד אין לי פרמנה, כל עוד אין לי צמא, כל עוד אין לי הבנה נכונה של מה קורה שם, אני לא יכולה לשפוט את הבן אדם שעושה. אני נשארת פתוחה, אני נשארת אוהבת, אני נשארת לא שופטת בלבי, ואני מונעת אותו מלעשות את המעשה. כמיטב יכולתי. יכולים להרוג
אותו?
כמיטב יכולתך. אם את שואלת לא להרוג אותך, יש לי תשובה סטנדרטית. אם אמא שלך באה אחרייך עם סכין, מה את עושה? השתגעת, שופטת סכין ומנסה להרוג אותך. אבל השאלה לא תעלה אם תלכי להרוג אותה, נכון?
נכון.
אז בדיוק, בדיוק את זה אנחנו רוצים לבחור. אם זה מישהו אחר, הוא גם אמא שלו. ובדיוק אותה התייחסות את התפוסות. בדיוק את התייחסות.
אני רוצה להמשיך להרוג אחרים,
ואותי. מה עם האמא שלה? אותו דבר חלליה, אותו דבר חלליה. את עושה כמיטב יכולתך למנוע עוול, אבל את לא שופטת את הבן אדם. אם את לא כמו הבודה, את לא שופטת. ויש סיפור על הבודה, סיפור מאוד מפורסם, שהבודה נופע בספינה, יש 500 אנשים בספינה, והוא יכול לקרוא את המים של כולם, והוא יודע שאחד שלנו מתכנן להרוג את האחרים, ולהשתלט על הספינה. אז הוא קם ומשכים והורג אותו. למה? לא, להציל את ההוא מהקרמה האיומה שהוא יסבור. אבל אם אתה לא כמוני, אל תנסה אפילו, אל תנסה אפילו. אם אין לי את היכולת לקרוא מיינד, אני לא אשכים להרוג אף אחד כי אין לי מושג מה קורה. אני אעשה כמיטב יכולתי כמו עם אמא שלי. בדיוק כמו עם אמא שלי. בלי לסגור את הלב. אז אם צריך לכלום מישהו כיוון שהוא הולך ופוגע באנשים, אז אני אולי אצטרך לתרום לזה שלכלוא אותו, אבל אני לא שופטת ואני לא שונאת ואני לא, אני לא יודעת מי הוא ואני לא יודעת למה הוא עושה מה שהוא עושה. אין לנו מושג מי האנשים. אין לנו מושג מי בודיסטאזווה, אין לנו מושג מי בודה. כי הבודות הרי מופיעים בכל מיני צורות, איך שנחוץ. אין לנו מושג מי עושה מה. כל מה שאני יודעת זה מה אני משליחה. אפילו זה בקושי. ורק על זה אני יכולה לפעול. ואם אין לי פרמנה, אני לא יכולה לעשות את זה. וזה מה שאומר לנו הבודה, זה הנמקה, למה אנחנו צריכים ללמוד פרמנה? כדי לפתח פרמנה. כי אין לנו, אנחנו לא יודעים מה קורה בלב של אנשים. אנחנו לא יודעים מה מניע את האנשים. אין לנו מושג מה הם עושים ולמה הם עושים את זה.
זה מדהים כמה
כולם מתיימרים שהם כן יודעים. הם פשוט מסבירים, הוא עושה ככה וככה וככה וככה. אנחנו לא יודעים, וזאת הבעיה. אין לנו. ובזה אני משתמשת גם בתפיסה תקפה וגם בתפיסה נכונה. אז יש לנו תפיסה תקפה שאני אומרת שזה שזיף וזה מתאים לזה שזה שזיף, זה תקן. אבל יש המון דברים שחבויים מאיתנו, אנחנו לא יודעים מה קורה בראש של אנשים, אנחנו בוודאי לא מבינים אודות ריקות ולא מבינים אודות בודות ולא מבינים אודות הדרך לשם. אז התפקיד של לוגיקה בודיסטית זה לעזור לנו בהדרגה בהדרגה לפתח פרמנה, לפתח תפיסה שהיא נכונה, לגבי אותם דברים שהיום אנחנו לא יכולים לתפוס בצורה נכונה. אז עכשיו בעניין הנפילה, יש חלק נוסף למשפט. למה הוא אומר שאחרת נפול תיפול? כי אם אנחנו לא מבינים מה קורה, ואנחנו מגיבים בלי שיש לנו הבנה, אבל עם שפיטה, אנחנו צוברים קרמה, והקרמה הזאת תוביל אותנו לסבל רב. ורובנו הולכים ונופלים, אם אנחנו לא עולים על הדרך של מקלט בדרך הרוחנית, אנחנו ניפול. ולכן מה שאומר לנו פה הבודה, בעקיפין, זה שהלימוד של הלוגיקה הבודיסטית, זה שמפתח את הפרמנה, מציל אותנו מנפילה לגיהנום ולכל הצורות הקיום הנמוכות. השפיטה הזאת שאנחנו שופטים אחרים, היא קודם כל פוגעת בנו. כי אנחנו מגיבים לאחרים כאילו שמה שאנחנו שופטים אותם זה מה שיש. ואז אנחנו צוברים לעצמנו צורות צורות. הבודה במקום אחר משווה את האופן הזה שבו אנחנו פועלים על סמך שפיטה שלנו בלי שיש לנו פרמנה, זה כאילו שאדם מהלך על הרימה של גחלים לוחשות שמחוסה בשכבה דקה של אפר, שלא מבדילה אותה מן הסביבה. אנחנו נכנסים לתוך השעות, לתוך הגחלים. ככה הוא שווה את זה. מספר הפישה, הלימודים שלו, משתמש הרבה בציטטה הזאת. שאדם שאין לו פרמנה ופועל עצמך זה, הוא כאילו כל הזמן נכנס לתוך המקום הזה של הרימת גחלים לוחשות מחוסה בשכבת אפר דקה. יש שכבה דקה מאוד של אפר, שזה המשל למה, למה אני מסוגלת לתפוס. ומתחת לזה יש הרימה עמוקה מאוד של גחלים לוחשות שאין לי מושג מה קורה שם. ואז אני מצטרפת שאני פועלת על סמך זה ודורכת.
יחד עם זה העולם פועל ממש כך, שנגמר לנו שאנחנו
נגמר. ותראה איך הוא נראה.
יש סיטואציות עם אנשים מסוימים של חייתם בקרבה, בלתיים, חברים שלי, או בני זוג. האם זה אקסיום שאתה סתם לא יודע מה קורה במיינדסט שלי?
מישהו היה את הפסקתי שדיברנו על הרוויזיוניזם, על השכתוב של ההיסטוריה? מה שקורה שככל שאת לומדת יותר דרמה, ובמיוחד ככל שאת מתרגלת יותר דרמה, לימוד זה חשוב אבל זה לא מספיק, צריך למתרגל. ההבנה שלך מתעמקת, את יותר ויותר מתקרבת למצב של פרמנה. זה תהליך מאוד הדרגתי. וככל שאת יותר מתקרבת לפרמנה, את מסתכלת עכשיו אחורה על מה שקרה איתך, ואת מתחילה להבין את ההיסטוריה שלך לגמרי אחרת. ואת מתחילה להבין לגמרי אחרת את התפקיד של האנשים שאיתם היית מאוד קרובה והיית מאוד אינטימית, זה יכול להיות אמא שלך או ילד שלך, מישהו שמאוד קרוב שאת חושבת שאת מכירה אותו ככף ידך. ואת מסתכלת אחורה לאור עיני החוכמה שנפתחות לך בהדרגה, ואת מבינה לגמרי אחרת את התפקיד שלהם בחיים שלך ומי הם היו ולמה הם פעלו כמו שהם פעלו, מה שלא יכולת לראות אז. במיוחד שאת נכנסת לטנטרה, את מתחילה להבין את המשמעות של היצורים האלה. ואז את רואה שלא היה לך מושג מיה, כי אין לנו פרמנה. בגלל זה הבודה בא ואומר, צריך ללמוד לוגיקה, כי אין לנו פרמנה, כולל לגבי האנשים הכי קרובים אלינו, כולל לגבי עצמי. גם התפיסה שלי של מי אני תעבור טרנספורמציה גמורה.
בגלל הריכוש.
כן, אבל זה גם הולך אחורה. אני מסתכלת אחורה על ההיסטוריה שלי וגם היא משפטת. אז אנחנו צריכים להיזהר גם עם הרחוקים וגם עם הקרובים. גם לא לשפוט את עצמנו. אנחנו מתחילים לגמרי להבין אחרת, במיוחד את האנשים שפגעו בנו. במיוחד את אלה שכל כך התמרמרנו על העוול הנורא שהם עשו לנו. במבט לאחור, עם עיניים של פרמנה, של תפיסה תקפה ונכונה, לפעמים אנחנו הולכים ומודים לאלה הכי הרבה שיש. מישהו מנע ממני את המשרה הנכספת הזאת ועמד בדרכי ונתנו אותה למישהו אחר ומישהו תתרג עליי או ילשין עליי או סתם בילף עליי ואני לא קיבלתי והוא קיבל וזה פתח לי אחר כך להגיע למקום אחר וזה... ורק בדיעבד אנחנו אומרים שפה עמד הבודה ועצר אותי מליפול וזה בדרך כלל בא בצורה מאוד לא נעימה. בדרך כלל הדברים הכי משמעותיים והכי חשובים עושה לנו מישהו שנראה לנו שהוא פוגע בנו ובמבט אחורה אנחנו מבינים לגמרי אחרת מה שקרה. לי היה בוס כזה. וזה נראה שהוא שם לי רגליים, והייתי כל כך ממורמרת שנים. ובמבט אחורה אני יודעת שהוא עשה איתי אין ספור חסדים. מה שלא יכולתי לראות. אז הבוסית שלו, שהייתה מנהלת המחלקה, אני רוצה להגיד לי את זה ולא יכולתי לשמוע. לא יכולתי בשום אופן לקבל שהאיש הזה עושה לי טובה. אז אני אומרת, מי היא הייתה? איך הוא ידע מה הוא צריך לעשות? איך היא ראתה? אל תשפטו, אתם לא יודעים אם יש לכם יוצא. יום אחד תדעו מזה. אני אסיים את השיעור הזה בציטטה מגל צ'אבג'י. גל צ'אבג'י היה תלמיד מהולל וגדול של ג'סון קאפה שהיה גדול ומהולל בעצמו. מדהים. וג'סון קאפה שכתב לנו את הספר הגדול על הדרך המדורגת להרה ועוד המון המון כתבים מדהימים על סוטרה ועל טנטרה וקראת את כל הדרך היה בעצמו ישות מוארת. הוא נחשב לבודה ה-11 שיבוא. שקמוני זה מספר 4, הוא יהיה 11. הגלגול של ג'סון קאפה. הוא לימד הכל, את כל הדרך הבודיסטית הוא לימד. הוא לימד את התלמידים שלו, את כל הסוטרה, את כל הטנטרה, את הלוגיקה, את כל החמשת הכתבים. הוא ביסס את הנזירות בזרם של הגלופה. הוא היה מדהים, הוא היה גאון 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 שאין כמוהו גאון רוחני. וגל צ'אבג'י היה תלמיד נאמן שלו והרבה שנים למד איתו. ודרך אגב, איך הם נפגשו? אם אתם מסתכלו על השנים של ג'סון קאפה ושל גל צ'אבג'י, הם מאוד קרובים היו בגיל. גל צ'אבג'י וקדרה צ'אבג'י ביחד היו תלמידים של למה אחר בזרם של קאגיו, ששמעו על ג'סון קאפה שהוא מורה גדול ושהוא מלמד לוגיקה. הם באו למקום שבו ג'סון קאפה נתן טיצ'ינג, במטרה להתפלמס איתו ולהביס אותו. ויש סיפור מאוד יפה איך הם מגיעים למקום הזה. יושב ג'סון קאפה על במת המורה, והוא מוקף בתלמידים נזירים שיושבים ומקשיבים לו. ושני החבר'ה האלה מופיעים, הם הלכו דרך ארוכה לשם, הלכו ברגל בטיבט של לפני 500 שנה, ומגיעים למקום הזה באיחור, ונכנסים, ויש הרבה כללי אתיקט איך מתנהגים עם מורה ובהרצאה וככה. אחד מהם זה בטח לא מאחרים, יושבים יפה, בטח לא מתחצפים. בכלל, לשאול שאלות באמצע זה לא היה דבר כזה. לא יושבים עם כובע למשל. זה מאוד נחשב שם גסות רוח לשבת בפני למה עם כובע לראש. כי הכובע שם מסמן מעמדות. אז הם נכנסים, יושבים עם הכובע, ומתחילים להתקיף אותו, לזרוק לו אתגרים. והוא יושב ובנחת רוח ובסבר פנים יפות, לא מתרגש, לא נוזף בהם, ועונה להם. ומתואר להם, הם יושבים קודם ככה בקצה החדר, והם הולכים ומתקרבים, והולכים ומתקרבים, מורדים את הכובע לאט לאט, ויושבים על ידו, וקדים לו קידה, והופכים לתלמידים שלנו. והם היו כבר גדולי רוח כשהגיעו. הם חשבו שהם עכשיו ייקחו את ג'סון קאפה ויביסו אותו לפולמוס, והם באים וקדים ונעים תלמידים שלו. אז גסר זה שלמד כל כך הרבה עם ג'סון קאפה אומר, מכל הדברים שלימד אותי ג'סון קאפה, החסד הגדול ביותר שהוא עשה איתי היה ללמד אותי לוגיקה. והם באו כדי להגיע להערה, נכון? מהחסד הגדול ביותר שג'סון קאפה, המורה הגדול שלי, עשה איתי, זה ללמד אותי לוגיקה. ותזכרו שהוא לימד אותו למשל טנטרה, וטנטרה זה מה? זה הדרך המהירה להערה. לימוד סודי מנהים בעומקו וביופיו ובעוצמתו. והוא מלקח את הסך הכל ואומר, החסד הכי גדול שהוא עשה לי זה ללמד אותי לוגיקה. אז זה ככה לסנגר לכם על הנושא שלנו בקורס הזה. וזה מסיים את השיעור הראשון שלנו.
אשר משנה